בוקר טוב, בוקר טוב, סליחה מחילה, צורכי ציבור פה, עצרו פה את העסק רגע, אבל אנחנו שווים אל לימודינו המשותף, אז אנחנו היום בערב יום ירושלים, אז ניגש לשיר שדיברנו עליו, מה שירנו? נקי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים כי 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 מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים מוריי ורבותיי יקרים עד מאוד אנחנו לומדים את ענייני מתן התורה קבלת התורה ערכה של תורה אגב, שאני לא אשכח, אז באמת תגידו לחברים בכיתות הלימוד בגמרא, שב-11:30 יש היום שיעור של הרב ביגון, בבית המדרש הישן, סיפור אישי לשחרור ירושלים. אז תודיעו לכולם להגיע. תגיעו כל אחד פה, יש כאן לומדי הרב אטינגר, יש? יש, לומדי הרב קרופניק, יש פה? לומדי הרב אורן, יש פה? יהיה, תגידו להם, בסדר? לכל החבורה. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו אומנם עוסקים בעניינים עכשיו הקשורים להתקדמות שאנחנו מצווים עליה בין עולם של העולם הזה, החומרי, הגשמי, לבין עולם של שכל של תורה, של נצח, והיינו באיזשהו קטע, אבל הייתי רוצה, כי אנחנו נמצאים באמת בערב יום ירושלים, והיום המופלא והמיוחד הזה, שיש בו כבר היום, זאת אומרת, היום, כ"ח באייר זה יום השחרור של ירושלים והגעה להר הבית ולכותל המערבי, אבל כבר היום אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת ששת הימים, ויש מדי יום הישגים מדהימים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה, חלקי ארץ, ובעצם הכניסה לירושלים, או תחילת הקרב על ירושלים התחיל היום. לכן כתוב בספרים הקדושים, וכך מובא בשם הגאון מווילנה, שיש שני תאריכים שבהם, ככה הוא אמר אז, לפני 200 ומשהו שנה, שיש שני תאריכים שהם תאריכים מיוחדים, ולכן לא לומר בהם תחנון. ושני התאריכים יש בהם מבחינת קבלית, יש בהם איזה גודל מיוחד, וזה אומר הגרא, ספירת העומר של יום העצמאות, וכ"ז באייר. זה שני התאריכים, שהוא אומר שזה שני תאריכים מיוחדים, עוד לפני שהיה בכלל איזשהו קשר למה שזכינו בדור הזה. מה? כ"ז כתוב, כ"ז. לכן אני אומר, היום כ"ז הוא יום מאוד מאוד מיוחד, כי בעצם נכנסנו, הקרב על ירושלים התחיל היום. הגעה להר הבית ולכותל המערבי זה מחר. אבל בעצם הכניסה של עם ישראל, החיבור שלו, מכל ארבעת הצדדים להיכנס לירושלים, זה היה היום. אז כך שהיום כבר יש עניין מיוחד. בסדר, יש כאלה שנוהגים להדר ולא לומר תחנון כל ימי מלחמת ששת הימים. כן, שאלתי שבישיבת בית אל ככה נוהגים. קיצר, יש כאלה באמת זה ימים גדולים שיש בהם תוספת גדולה של נס, כל הזמן נס, פתאום, סיני, הגולן, יהודה, שומרון, חבל עזה, ירושלים עיר הקודש, הר הבית, בידינו. הכל זה תהליך וכל זה בשישה ימים, לא איזה משהו נמשך לחודש וחצי. זו מלחמה שלא הייתה כדוגמתה בעוצמה שלה, ונכון שהנקודה זה באמת יום כ"ח, ולכן הלל נאמר בכ"ח, אבל ודאי זה ימים מיוחדים. בהקשר לדבר הזה, אז אני רוצה לחבר את הנושא שאנחנו עוסקים בו. אנחנו מדברים על הנושא של ההפלה, הגעה מעולם שהוא נמוך, שפל, חומרי, והמטרה לבוא ולהתקדם עד כדי שאנחנו מגיעים אל הגודל, מגיעים אל התיקון של העולם. אנחנו רוצים תכף לדבר על מה שדיברנו פעם הקודמת, על כמה, על חמשת, נכון? חמשת? חמשת המעגלים של הקליפות, חמשת מעגלי הקליפות. אבל רק כדי שנחבר את זה לירושלים, אז אני רוצה להגיד לכם, זה רעיון מאוד מעניין שמצאתי בספרו של הרב אביגדור נבנצל, שליט הרובע היהודי בירושלים, והוא שואל את השאלה הבאה, ואני לא אפרט את זה, אני רק אומר לכם, באיזה תאריך הייתה מלחמת עמלק הראשונה, כאשר יוצאים ממצרים, ואז ויבוא עמלק, וילחם ישראל ברפידים? מתי זה היה? מה? מתי אמרתי? אמרתי את זה, כן. בכ"ח, כן. כן, בכ"ח בחודש אייר. כ"ח באייר, זה היום שבו היה את... את מלחמת עמלק. עכשיו, זה חשבון איך להגיע לזה, לא כתוב במפורש, כי כתוב במפורש דבר אחד, אנחנו יודעים שזה היה בין תאריך של, נאמר, אמן פסק בתווה באייר, וביום ההוא באו מדבר סיני, באלף בסיוון. זה היה בתוך השבועיים האלה. אז ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. איזה יום בדיוק, הוא עושה חשבון מדהים עם איזשהו, כל מיני דברים של דיוק בפסוקים וחשבון, שיוצא בדיוק בכ"ח באייר. עכשיו, אם רוצים לנוסיף על זה עוד משהו, והוא שכתוב שמשה רבנו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא וילחם בעמלק. מחר אני עומד על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. זאת אומרת, איפה נמצא, איפה עומד משה ומרים את ידיו כלפי מעלה? על ראש הגבעה, נכון? מעניין. הוא כתוב בספרים שראש הגבעה בגימטריה ירושלים. 586. בסדר? זאת אומרת, הגימטריה של ראש הגבעה זה ירושלים. מדהים, נכון? כמובן שהם לא היו בירושלים, אבל יש בחינה שמלחמת עמלק קשורה למלחמה על ירושלים. נכון? וראש הגבעה זה בעצם אותו הר הבא, הר המוריה, שהוא הגבעת ה... נכון? ללך להר גבעת הלבונה, נכון? הר המור גבעת הלבונה, שם הגבעה הזאת היא גבעת ירושלים. נכון, לא פיזית, אבל הרעיון שיש בעניין של מלחמת עמלק, זה הרעיון שיש בכיבוש ירושלים. איפה אנחנו רואים את זה מבחינה הלכתית? איך אנחנו רואים מבחינה הלכתית שירושלים קשורה בטבורה, ממש כמהלך ברור בין מלחמת עמלק לבין כיבוש, לבין בניית ירושלים, שנאמר שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. מה היה? להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של ולבנות את בית הבחירה. הגמרא מביא על איזה פסוקים ברורים, שזה אחד אחרי השני. א', זה להקים מלכות, ב', להחריד זרעו של עמלק, ומתוך שיש מלכות ואין עמלק, אז ירושלים נבנית, ואפשר לבנות אותה, ואז בניין בית המקדש, נכון? עכשיו, עוד דבר אחד, שימו לב, כאשר ירושלים עומדת, אנחנו רוצים להגדיר את ירושלים. מהי ירושלים? אני מופיע בנביא פעמיים. פעם אחת כתוב, בעת ההיא, לעתיד לבוא, כשיהיה מלך המשיח וישב על כיסאו בירושלים, כתוב, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם. בסדר? כך כתוב. ואכן, שלמה המלך, כשהוא בנה משהו שהוא כמעט קרוב לאידיאל, ממש, אז כתוב, בדברי הימים, פסוק מדהים, וישב שלמה על כיסא השם למלך. זאת אומרת, כששלמה הולך בירושלים ובונה את המקדש, זה נקרא מה? כיסא השם. נכון? כיסא י' ק' ו' ק'. אוי, יש פה משהו ממש מזכיר לנו היטב היטב את כל המלחמה. מכיוון שכאשר אנחנו נלחמים בעמלק ועדיין אין עמלק נכחד מן העולם, אז אין ה... שם שלם ואין ה... כיסא שלם, שנאמר, כי יד על כס יא. כי יד על כס יא, מלחמה להשם ועמלק. אין הכיסא שלם ואין השם שלם. בסדר? ואז, כאשר נמחז הראש של עמלק, כאשר אנחנו מגיעים לסוף ההיסטוריה, כאשר באמת יש גילוי מלא של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעת ההיא קראו לירושלים, כיסא, עם א' כבר שלם, י' כ' ו' ולא י', נכון? בעת ההיא. זאת אומרת, מלחמת עמלק ההיסטורית, מתחילתה בריאה, מתחילתה, שהיא בעצם בכ"ח באייר, היא בהר הבית, נכון, בגבעה, בראש הגבעה. אבל הרעיון הזה, שנמצאים השאלה היא האם שמיים וארץ מחוברים זה לזה. האם שמיים וארץ מחוברים זה לזה? הרי מה משה עושה? והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק, וידי משה כבדים ואת כואבן וישימו תחתיו, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, נכון? זאת אומרת, בעצם מה הפעולה של משה? וכי ידיו של משה שוות מלחמה? העושות מלחמה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל משתעבדים את ליבם ו... כתוב, אז הם מסיימים שעבדים את ליבם, והם שבשמיים היו נוצרים, והם לא, והיו נופלים. זאת אומרת, לוקחים את היד ומעלים אותה למעלה, נכון? כי יד על כסייה. זאת אומרת, היד הזאת בעולם שלנו, של הסיבוכים, של העמלקיות, הוא חסר. אבל בשלמות יהיה היד, שהיא הבחינה של העשייה, של עולם העשייה, יהיה שלם. יהיה הכיסא שלם, יהיה השם שלם, יהיה הגילוי שלם, נכון? ואז מה כתוב? אז מה יהיה? והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה השם אחד ושמו אחד? השם אחד זה האינסוף, נכון? מה זה שמו אחד? הגילוי שלו. זאת אומרת, יש לנו היום פער. הפער הוא בין ריבונו של עולם בנצחיות אינסופיותו, והגילוי שלו כאן. יש משהו שמחסה, שזה לא נותן לכיסוי, לגילוי מקסימלי. אי אפשר לגלות את השם עד הסוף. יש משהו שבתודעה שלנו הוא חזק וקיים ואיתן ומלא, כמו כביכול ריבונו של עולם, וזה המפגש שלנו עם החומר. אנחנו מנתקים, יש לנו עוצמה חומרית שהיא שווה משהו. אבל ברגע שהעולם יהיה שלם, אנחנו מבינים שהכל זה מעט השם. גם העולם הפיזי, החומרי, הכל מעט השם. ואז נראה למה יוצא, כי אכן יהיה השם שלם והכיסא שלם. מה זה כיסא? מה הכוונה כיסא?
קביעות, מלכות שהיא קבועה, נצחית.
קבועה, נצחית, ו... נוכחת בארץ. הכיסא הוא המקום שבו עכשיו יושב הבן אדם, הוא יושב על כיסא. זאת אומרת, הישיבה של האדם זה המיקום שלו, הנוכחות שלו בארץ. אין הכיסא שלם, מכיוון שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא נוכח לצערנו באותה עוצמה, כמו שאני לא יודע מה, הפיצה הנוכחת שאני אוכל אותה בפיצריה שם. נכון? זה פיצה! עכשיו צריך להתפלל. זה עייף, אני אתפלל, אני אקום יותר מאוחר. ריבונו של עולם פה, הוא מחכה לתפילתך. לא אכלתי כבר כמה שעות, אני רוצה לקנות פיצה. וואלה, קמים ישר, הולכים לקנות פיצה. יש איזה פער קטן. טוב, פה זה עולם של תיקון גדול, אתם לא מבינים מה אני אומר, אבל בעיקרון יש דבר כזה, שאנשים פתאום מתייחסים לפיצה יותר במשהו שהם לא יכולים לעבור עליו לסדר היום, ואז זה הופך. זאת אומרת, הנוכחות של עולם החומר היא איתנה, היא קיימת, היא אפילו לצערנו לפעמים, אפילו יותר גדולה וחזקה מאשר הנוכחות האלוקית, הצד הרוחני, נכון? וזה נקרא אין השם שלם. ואין הכיסא שלם, הכיסא, אמרנו, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, הישיבה שלו, נכון? מלך יושב על כיסא רם וניסה, כי הגילוי הזה, יש בו איזה חיסרון, נכון? וגם אין השם שלם, כי כתוב, כי יד על כסיוד, ולא את הכל. ובשם המפורש אנחנו יודעים, שיוד, שזה תחילת שם השם, זה מסמל את העולם העליון, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם העליון ביוד. ואת העולם הזה ב... בהי, כי ביה השם צור עולמים, צייר את העולמים ביוד והי. יוד זה העולם הרוחני, היי זה העולם הגשמי. למה? פשוט, אם אנחנו מחפשים איזה אות שתבטא את המינימום נוכחות פיזית ומקסימום רוחני, זה האות יוד, נכון? כי האות יוד רק תשים ככה, כבר כתבת יוד. זאת אומרת, מגע אחד קטן, שזה המגע התודעתי, שאנחנו בכל אופן בני אדם, ולכן אנחנו חייבים לעבור דרך המסגרות שלנו, אבל בסך הכל אנחנו שרויים בעולם שרובו מופשט. זה היוד. ומה זה ההי? ההי זה דבר מדהים לגמרי, כך אומר המהר"ל, זה דבר מדהים. ההי זה אות שלולי שיש לפניה איזשהו ריצור, אתה לא יכול להגיד אותה. נכון? תגידו ההי. לא ההי, תגידו את מה שהי. ד' אומר ד', והי אני אומר... רק אוויר, זה היה העולם הזה. שהעולם הזה הוא רק אוויר, אם לא תהיה לו משמעות, אתה לא יכול להשמיע בו שום דבר. זאת אומרת, העולם הזה הוא רק כלי, ואפילו כלי שבור, ולכן היה זאת שבורה מלמטה ומהצד, לפי הגמרא בשבת. אבל זה רק כלי. מה אתה שם? אתה שם את האות ד', אתה צריך דה. אתה עובר לאות ז', אתה צריך זה. כל מיני מילים כאלה, נכון? זאת אומרת, אתה צריך את האות של המשמעות כדי שתוכל להכיל אותה בתוך ההי. אז העולם העליון נברא ביוד. סמל לדבר הכי הכי רוחני שנוגע בגשמי. כי לגמרי רוחני לא יחייני אדם וחי, אין דבר כזה. אבל אתה רוצה עולם, אז יש לך משהו, אבל נגיעה קטנה. וההי, זה החלק השני. כאשר יש פער בין המקור לבין הגילוי, בסדר? כמו שאמרנו, הפיצה יותר חשובה מה... זה, אז נמלא מה קורה? קורה שאין השם שלם. זאת אומרת, השם הוא רק י' וה', שזה שני החלקים העליונים, בבית המדרש, בבית הכנסת, בלימוד תורה, בעניינים גדולים, שאני שם, אז אני נמצא בקרבת אלוקים. אבל כשאני הולך לחצי השני, שזה ו' ומסתיים בה', שזה העולם הזה, כאן כבר העסק הוא קצת פחות מגלה שם השם. יש פער בין היוד של שם הוויה לבין ההיא הסופית של שם הוויה, שזה פער של נתק. בסדר? וזה יוצר את מה? זה יוצר את האין השם שלם. בסדר? מי הוא זה שאחראי על הנתק הזה, שבעצם מייצג היסטורית את הנתק הגדול הזה, שהוא כאילו נברא בעולם בשביל הנתק הזה? המלאק. יפה מאוד, המלאק שהוא הנתק הזה. הוא בא ואומר, אין דבר כזה, הכל מיק. ראה, מה הכוונה הכל מקרה? אין קשר בין ההתנהלות של ההי לבין המציאות של היוד. זה שני דברים נפרדים, נכון? מחות עם חץ, זכר המלאק מתחת השמיים. מעל השמיים יכול להסכים שיש אלוהים, אבל מה לרלוונטי? לא רלוונטי לכלום. אבל מתחת השמיים כשהוא אומר שאין אלוהים, את זה חייבים למחות. ואז מה קורה? מלחמה על השם בעמלאק מדור לדור, נכון? מי זה המלאק? זה המלאק, זה הנכד של מי?
עשיו.
עשיו, נכון? ואיפה עשיו הלך לגור?
באדום.
באדום, בסעיר, נכון? ואז תשאו את זה מה שכתוב. ועלו מושיעים בהר ירושלים. ישפוט את. והייתה לה השם המלוכה. ולכן שחרור ירושלים זה ביום המלכות. מתחיל את הספירת העומר כספירת המלכות. כל הספירה של ההתגלות פה בארץ. בסדר? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. שזה הסבא של המלאק, שהוא מופקד על הנתק, והיה לה השם המלוכה, ביום ההוא, יהיה השם אחד, יוד כבב, כי שזה מבטא את הגודל, ושמו אחד, שזה מבטא את ההופעה שלו בעולם הזה. וזה המלחמה להשם המלאק, מדור דור. זאת אומרת, כל ההיסטוריה כולה, זה המאבק שלנו בתור עם ישראל שנבחר, באופן מאוד מאוד, נקרא לזה מיוחד, הוא נבחר. הוא עומד למבחן. איפה עם ישראל בעצם עומד למבחן והוא נבחר? לזה לא אני מתכוון. אצל האבות הקדושים. מה קרה שם ברגע הזה שניגשו אל יצחק אבינו? אז מה היה בעצם? בא עשיו לקבל את הברכה, ורבקה סדרה שיעקב יקבל את הברכה. הווה אומר, יש איזה משהו שהוא... סב נדחה ויעקב נבחר, נכון? זה, למה? כי זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו בעולם זה לא להסתכל על האיש שדה הזה של עשיו, לא להסתכל עליו כמהות, אלא ככלי. ואנחנו צריכים לפאר אותו כלפי מעלה, כן.
לפי זה נאמר שמי שאמור ללחם איתנו, זה לא בני ישמעאל, האסלאם בכלל. לכאורה הם לא קשורים, אפילו הם לא קשורים לסיפור.
הם באמת לא קשורים לסיפור?
תחזיר את המערב שאמרו
נגדנו,
לא הם.
קודם כל, כולם מהדרים במצווה לבוא מולנו. זאת אומרת, זה...
אבל היום ממש מולט לעין, כאילו, מערב זה... אין מדינה מערבית שהיא... שונאת ישראל בישובות, כאילו, עד כדי כך לאיים על המלחמה, זה רק האסלאם. כאילו,
אנטישמיות בעקיפין
כזה, זה לא ישיר.
נכון, זאת אומרת, אין הכי נמי. זאת אומרת, באמת, מה שאמרנו עכשיו, זה לא המאבק הישמעאלי בנו. הישמעאלים הם גם כן שיש בהם רמה של אמונה. אבל אנחנו מדברים על השורש של הביטול שם השם שמופיע דרכנו, נכון? כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית ככרות ונועלה, דיום וישמעאלים, אוהב והגירים, גבר והמון והמלאק. בסדר? אז יש שני סוגות, כן, אל תדאג, הגויים, נקרא לזה, המערבים עושים את ההשתדלות של האנטישמיות, בסדר? הם עושים את זה, זה הגיע לשלב, כמובן בשואה, אתה ראית את זה ממש, שיש פה שנאת ישראל ממש מדין שנאה, בלי כלום. אבל כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ישמעאל זה ידו בקל וליד כל בו, הוא סתם, מה שנקרא גזלן, הוא בא, לוקחת בכוח, הוא אומר, זה שלי, כי ידי בכל, אני תופס. ידי בכל. שימו לב גם פה, דיברנו על היד, דיברנו על... בסדר, יש כאן מאבק. המאבק הזה של ישמעאל זה סוג אחר באמת. ולמה יש כזה מאבק? אז כתוב בזוהר כבר שישמעאל יש לו איזה מתנה שהוא קיבל, שהיא נותנת לו, בעת אשר עם ישראל לא מספיק חזק בדרכו, אז היא נותנת לו מקום להיות בארץ ישראל. מה זה? מה יש לישמעאל? ברית מילה. נכון? ברית מילה היא הרי המקום שברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, תלך לפניי ויהיה תמי ואתנה בריתי ביני וביניך, בסדר? הם שישה של הפרשה זה לרשת את ארץ כנען. זאת אומרת, המילה שהיא מבררת את התוך מתוך הקליפה, אמורה להיות העבודה בארץ ישראל, שמבררת את התוך מתוך הגשמיות, נכון? ואז ישמעאל קיבל, קיבל איזה בחינה של ברית מילה, לא ברית, אבל מילה. זאת אומרת, לא נחרטה איתו ברית, אבל הוא בסך הכל עשה פה איזושהי פעולה של מילה, ואז כתוב בזוהר, וזה כתוב בזה, זה מפחיד מאוד, אומר שבני ישמעאל הם לא אומה, לכן הם לא נחשבים בין ארבעת המלכויות. הם לא אומה, הם ערב רב. אבל ערב רב שעניינו לבוא ולהילחם בנו בארץ ישראל, כי יש להם את הבחינה הזאת של המילה. רק שהם מילה חיצונית, כמו שכתוב בזוהר, זה מילה ריקניה, היא ריקנית, ושלנו זה מילה שיוצרת את הברית. האנטישמים האחרים, אני לא יודע להגדיר אותה היום, כי הנצרות היא שילוב כזה, אבל יש באמת אנטישמיות שעניינה עליך הברית יכרותו. זאת אומרת של לא ייזכר שם ישראל עוד, ממש לא ייזכר שם ישראל עוד, לא מדין ארץ ישראל, לא מעניין אותם את זה, אלא מדין עם ישראל, שעם ישראל לא יהיה קיים יותר. זה הכל העניין, כן? שזה מלאק, פורים, וכן הלאה. אז מה אמרנו היום? אמרנו, שוב, אמרנו פה משהו בתור הקדמה מפני כבוד יום ירושלים, אבל מה רצינו להראות? מה נראה בעזרת השם בשבוע הבא? שהעולם נברא בצורה כזאת שיש בו קליפות. כלומר, כדי לחדור ולהגיע לגודל ולגובה ולעוצמה ולאינסופיות ולעולם הרוחני, צריך לחדור, לפרק את הקליפות שהן סוגרות עלינו ולהגיע אל התוך בפנים. ברגע שאנחנו מגיעים אל התוך בפנים, אנחנו נמצאים בעולם של נצח, בעולם שהוא עולם החיים באמת. והעבודה שלנו זה לעבור את המסע הזה של פתיחת הקליפות והגעה פנימה, זה התפקיד שלנו בעולם. כדי שנוכל לעשות את הדבר הזה, אומר המהר"ל, אז אנחנו קיבלנו ציוות. הכוונה היא ציוות, זה משהו שהוא מצוות. שהכוונה היא כלי שמחבר אותנו, שמצוות אותנו, עושה אותנו צוות שמחבר, או צוותא, או צירוף במובן של לצרף את הבריות. זה לא לצרף שמיים בארץ, אלא להוציא את הפסולת מתוך התוכן, כמו שמצרפים מתכת, כסף או משהו. זאת אומרת, יש לנו תפקיד והכלי של תורה ושל מצוות, זה הכלי שבו אנחנו בוקעים את הקליפה, נכנסים לתוך עומק האור, ועל ידי כך אנחנו חיים בזה. רציתי, במה שדיברנו עכשיו, א', לומר כמה מילים לכבוד יום ירושלים, אבל לראות גם כיצד הפירמידה הזאת בנויה. בעצם ירושלים היא המקום שבו נברא העולם. היא המקום שבו היה הרגע הראשון שבו יש שמיים וארץ. למה נדבר על זה? אחרי זה מתוך זה, מעגל שני, הבריאה קיבלה כוחות חיים בבריאה הזאת. השאלה היא ממלאת את כל הכוחות חיים עד הסוף או שמה לא. אחרי זה, האנושות צריכה לקיים את תפקידה. היא מקיימת תפקידה או לא מקיימת תפקידה. האדם הראשון חוטא בגן עדן, שנמצא שם, בהר הבית, לפי הזה. אחרי זה עוברים, מתוך זה, עוברים לעם ישראל. עם ישראל, זה אומנם לא באותו רגע, אבל לאחר מכן, הגלות, חורבן הבית. שוב, הקליפה או לא קליפה, נמצא לידי ביטוי בראש ובראשונה, בהר הבית, בחורבן המקדש, שזה הגלות הכללית. ובסופו של דבר, הקליפה האחרונה, שאותה אנחנו מתמודדים באופן אישי, וזה מה? החטא, נכון? וכאשר אדם חוטא, הוא רוצה לשבור את הקליפה ולתאר את עצמו מה הוא עושה בימים כתיקונם, מביא קורבן לבית המקדש. מביא קורבן של מקום שבו מחברים שמיים וארץ. זה במילים אחרות, ירושלים זה מקום שבו התחיל הכל, ירושלים שבו, מקום שבו אליו יגיע הכל, והעבודה היא לתקן את הקליפות שזרקו אותנו מהמרכז לכל המקומות כולם. המשפטים שאמרתי עכשיו זה ממש, אל תכנסו את זה עכשיו לתוך העניין, כי אמרתי את זה רק ככותרת. אז בעזרת השם, ביום, איפה אנחנו? באיזה יום אנחנו? שלישי הבא, ממש כבר שלושת ימי הגבלה כמעט. אנחנו נלמד את הדברים הללו, שיהיה רצון שנזכה לבניינה של ירושלים, ויקוים בנו, מלא ארץ דעה את השם, כמים לים, מכסים, ונזכה שהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה, שם אחד ושמו אחד, בעזרת השם, בוקר טוב.